אנחנו נכנסים לשלושת ימי הגבלה, ונראה היבט מאוד מאוד מעניין בסוגיית ההכנה לקראת קבלת התורה, וקבלת התורה, ואיך כמובן הדברים מתחברים אלינו, ליום יום שלנו. אני עכשיו, אתם בטח רואים ברקע שונה מהרגיל, אבל זה בארץ, זה לא בירושלים, זה לא בניו יורק, זה בארץ, זה ברעננה, לקראת שיעור נוסף שאני מוסר אחר כך פה ברעננה, אז לכן זכינו כאן להיות, להתארח ולהעביר את השיעור מכאן. חז"ל מתארים את מעמד הר סיני כקידושין, ואת בניין המשכן כנשואין שלנו עם בורא עולם. וזה מופיע בהקשר לעין הרע. על פניו נשמע מוזר מאוד, אבל זה לשון חז"ל. אמר רבי יהושע דסכנין, משל למלך שקידש את ביתו ועשה לה קידושים גדולים, דהיינו אירוסין, שלטה בהם עין הרע. עמד המלך להשיא את ביתו, מה עשה? נתן לה קמע שלא יהיה עליה עין, שלא ישלוט בה עין הרע. כך, שבה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל בסיני, עשה אותה בפומביה גדולה, בפרסיה, כל אומות העולם ידעו על זה. הגמרא מפורסמת במסכת זבחים בדף קט"ז, שאומות העולם באו לבלעם הרשע, אמרו לו, מבול בא לעולם, פתאום נפל עליהם אימה ופחד, אמר להם, לא, השם למבול ישב, אלא השם עוז לעמו ייתן בו עולם, נותן תורה לעמו ישראל, פתחו כולם, אמרו, השם מברך את עמו בשלום. אז כבא הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, עשה אותה בפומביה גדולה, שנאמר וכל העם רואים את הקולות, ולא היו אלא קידושים, שנאמר לך אל העם וקידשתם, שלטה בהם עין הרע, ונשתברו הלוחות, שנאמר וישבר אותם תחת ההר. כיוון שבאו ועשו את המשכן, נתן להם הקדוש ברוך הוא את הברכות תחילה, כדי שלא תשלוט בהם עין הרע. איזה ברכות? ברכת כהנים, שנאמר, יברכך השם וישמרך, ישמרך מעין הרע. ולכן המשכן לעולם לא נחרב. גם שבנינו את המקדש, גנזנו את המשכן. זאת אומרת, המשכן זה בעצם הבית שמבטא את השכינה ששורה בנו כל הזמן, אין בארץ, אין בגלות, זה לעולם לא ניתק. זה הניסויים שלנו עם בורא עולם. אז מעניין הוא שקבלת התורה הייתה האירוסים שלנו עם בורא עולם, הקידושים, לך אליו וקידשתם, איבדנו את המעלה הגדולה בגלל עין הרע. של מי? של אומות העולם. שלמרות שאמרו השם יברך את עמו בשלום, קינאו בנו. וכתוצאה מכך, לא עמדנו באתגר, בניסיון של חטא העגל, ונשתברו הלוחות. בורא עולם רצה לשמר את הקשר שלנו איתו לנצח, למרות שנשתברו הלוחות, ומשה רבינו מבקש את הסליחה, את המחילה, ויורד עם הלוחות השניים, אבל איך שומרים את זה לנצח, שלא יש שוב פעם שבר כזה, על ידי המשכן. וזה הנישואים שלנו עם בורא עולם. אז הנה לנו, בדרך לקבלת התורה, והעיבוד של המעמד הגדול של קבלת התורה, זה היה כתוצאה מעין רעה. ושאלתנו הראשונה היא, מה מיוחד בחוש הראייה יותר משאר החושים? שיש את חוש הראייה, עין רעה או עין טובה, עוצמה אדירה. מה מיוחד דווקא בחוש הזה? שאלה שנייה, איך מתמודדים עם עין רעה, ואיך זוכים לעין טובה? אז כמובן, תמיד יש כאלה שאומרים, מי שלא מפחד מעין הרע, עין הרע לא שולטת בו. אין דבר כזה בשום מקום בחז"ל, יש דבר דומה, ולכן מתבלבלים בו הרבה פעמים, וזה ביחס לשדים. אומרת הגמרא בפסחים, מי שלא מפחד משדים, שדים לא פוגעים בו. והיום ברוך השם, אף אחד לא מתעסק עם שדים, ולא מפחד עם שדים. אבל זה לא נאמר בהקשר לעין הרע. אז הנה לנו, פה חז"ל מלמדים אותנו שהקדוש ברוך הוא בעצמו אמר לנו, כדי ששוב לא תהיה עין הרע, אני נותן לכם את ברכת כהנים, ולכן הברכה הזאת היא גם לאחר חורבן הבית, יברכה השם וישמרך, ישמרך מעין רע. אז ניכנס לסוגיה הזאת, נראה איך היא מתחברת באופן ישיר לחג מתן תורה, וכמובן אלינו ליום יום שלנו. שוב, בקיצור, מה המיוחד בחוש הראייה יותר משאר החושים? שיש לו עוצמה אדירה מצד אחד של עין רעה, מצד שני של עין טובה, ואיך מתמודדים עם העין הרעה, ואיך זוכים לעין טובה. אז נפתח בצורה הבאה. שלוש פעמים איבדנו עולם ומלואו בגלל ראייה לא נכונה. פעם ראשונה, חטא אדם הראשון, נאמר, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה עולה עיניים ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויאכל. דהיינו ראייה לא נכונה של האישה, של האדם, הביאה למיתה לעולם. פעם נוספת, בשעת קבלת התורה, נאמר, וירא העם, כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על הארון, ואמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. הסתכלות ראייה לא נכונה לאיחור של משה רבינו, איבדנו את מעלתנו, שחזרנו אליה בשעת קבלת התורה, חיי נצח, אני אמרתי, אלוקים אתם, חטאנו בעגל, אכן כאדם תמותון. פעם שלישית, משה רבינו שולח את המרגלים לראות את הארץ, מה הוא אומר להם כהורה הראשונה, ועליתם את ההר, וראיתם את הארץ. אם היו רואים אותה בצורה נכונה, היינו נשארים בארץ לנצח נצחים. זה לא קרה, דור יוצא מצרים הוא לא דור באי הארץ, ולכן זה הוביל לגלויות השונות, עד היום שעם ישראל מפוזר בכל העולם כולו. אז הנה לנו שלוש פעמים, איבדנו עולם ומלואו בגלל ראייה לא נכונה. חטא אדם הראשון, חטא העגל וחטאם של מרגלים. הכוח הזה של הראייה מלווה אותנו מהאבות בתחנות שונות. ונראה מספר דוגמאות כדי לחדד יותר את העניין, את הסוגיה הזאת, וכדי לראות איך אנחנו מתמודדים איתה בצורה הנכונה, דרך מתן תורה. אברהם אבינו הולך לעקדה, נאמר, וישוב אברהם אל נעריו, היה ראוי שיהיה כתוב וישובו אל הנערים, כי אברהם הרי לא שב לבד, שואלים חז"ל, ויצחק יחנו, רבי ברכיה בשם רבנן, אמר, שלחו אצל שם ללמוד ממנו תורה. אומר אברהם ליצחק, בוא, לך תלמד תורה, ניפגש שם אחד בהמשך. מוזר מאוד. עד הרב, אחרי כזה ניסיון, שאברהם, שיצחק, בעצם נוגע בשמיים. וזה הפעם הראשונה ששרה הייתה מוכנה שיצחק יעזוב את הבית. עד גיל 37, הכל היה בבית בשכונה. ופעם ראשונה שאברהם קיבל רשות לקחת אותו, כפי שאברהם ביקש לבית המדרש הגדול, מה יותר מתאים לחזור לאמא, להגיד לאמא, אל תשאלי באיזה ניסיון עמדנו. מדהים. לא, לא, אתה הולך לבית המדרש של שם ועבר, אני חוזר לנערים, ישמעאל וליעזר לבד. ולמה? ממשיך המדרש ואומר, שלחו מפני שלא ישלוט בו עין הרע. פירוש הדבר, יצחק אומר, אבא, הנה האש, העצים, המאכלת, והיעשה, ברור לאברהם, שמה שיצחק שואל בקול, עובר בראש של ישמעאל ואליעזר, הם לא ילדים, הם רואים שאברהם הולך, בלי בעל חיים לעקוד אותו, אז הם יבינו גם, שאם אברהם חוזר עם יצחק, פירוש הדבר, הוא היה על המזבח, הוא הגיע לשיא של קדושה, ששום בשר ודם לא הגיע אליה, אומר אברהם, אני מפחד, שיתנו לך עין הרע, כדאי שלא תעבור מול העיניים שלהם עכשיו. סל לבית המדרש של שם ועבר, בהמשך ניפגש. יעקב אבינו, אותו דבר. בשעה שהוא שולח את הבנים למצרים, לשבור בר, אומר יעקב לבניו, גיבורים אתם, נעים אתם, אל תיכנסו בשער אחד, ואל תעמדו במקום אחד, שלא יהיה בכם עין הרע. אתם יותר מדי בולטים, בפן החיובי תתפזרו. אמר יעקב לבנה, בבקשה מכם, יהיו מצניעים את עצמכם מעין הרע, שאין קשה מעין הרע. במקום אחר, נאמר בגמרא בבבא מציעא בדף קוף זין, על הפסוק, והסיר השם ממך כל חולי. הסיר השם ממך כל חולי. אמר רב זוהיין. מה פירוש? מסבירה הגמרא, רב לטעמי, דרב סליק לבי קברי. יום אחד הוא עבר ליד בית העלמין. עבד מי דעבד. אומר רש"י, יודע היה ללחוש על הקברות ולהבין על כל קבר וקבר, באיזו מיטה מת. אם מת בזמנו, או מת טרם זמנו בעין רעה. אמר לתלמידיו, 99 בעין רעה, ואחד בדרך ארץ. רוב הנקברים בבתי העלמין מתו קודם זמנם. המפרשים על המקום אומרים מיד, כמובן, עם ישראל לדורותיו שמסר את נפשו על קדושת השם, בכל הדורות, עליהם בכלל לא מדובר, הם קדושי עליון, זה משהו לגמרי אחר. אלו שמתו בכל ים, 99 בעין ואחד בדרך ארץ. מדהים. וניקח את זה לכיוון אחר. בלק אומר אל בילם, וישלח מלאכים אל בילם בן באור פטורה, אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו לאמור. הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ. והוא יושב ממולי, ואתה לך ארה לי את העם הזה, כי עצומו ממני, וכולי. זאת אומרת, יש פה עם שעין הרע לא שולטת בו, כיסה את עין הארץ, גם לארץ יש עין. בוא תקלל אותם, ואז אני אוכל להרגיש בטוח יותר. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף בית עמוד בית, אסור לאדם לעמוד בשדה חברו, בשעה שהיא עומדת בכמותיה. למה? כותב רש"י, שלא יזיקנו בעין רעה. וואו, איזה תבואה, איזה ירקות, איזה פירות. משנה בית תרומות, שיעור תרומה, עין יפה, אחד מ-40, עין בינונית, אחד מ-50, עין רע, אחד מ-60, ועוד ועוד דוגמאות, ואנחנו רואים את זה בתחומים שונים. אין בין בני אדם, אין ביחס לרכושו של האדם, לא יעמוד אדם בשדה חברו בשעה שומדת בכמותיה, אין ביחס לארץ, הנה כיסה את עין הארץ. אז אנחנו רואים מכל הכיוונים, ומה צריך עוד יותר, שבורא עולם משאיר לנו את הברכה הזאת עד היום בברכת כהנים, שהכהנים אומרים, בברכה השם וישמריך, ואנחנו אומרים אמן, לחשוב וישמריך, ישמור אותנו מעין רעה. אז אם כך, אז בואו נראה, נבין היבט אחד בדבריהם של חז"ל בסוגיה הזאת של עין טובה ולהפך עין רעה, וכמובן איך הדברים מתחברים בצורה טבעית לחג מתן תורה, וכמובן מזה ליום יום שלנו. אז כדי לענות על השאלות שפתחנו בהן, ראשית, מה המיוחד בחוש הראייה מעבר לשאר החושים? דבר נוסף, איך מתמודדים עם עין רעה, ואיך שלא תפגע, ואיך זוכים לעין טובה. אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח את הדברים בצורה הבאה. המשנה, בפרקי אבות, שגם היא מלווה אותנו בימי הקיץ, מלמדת אותנו, כל מי שיש לו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו. שלושה דברים אחרים, מתלמידיו של בלעם הרשע. מה מאפיין תלמיד בישיבת אברהם אבינו? כי אם יש תלמידים לאברהם, זאת אומרת יש גם ראש ישיבה לתלמידים האלה, ולהפך לבלעם. אז מה מאפיין? אומרת המשנה, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. תלמידיו של בלעם, עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה. מסביר לנו החידה, שלוש המידות הללו כנגד הקנאה, התאווה והכבוד, שלפי דברי רבי אליעזר הכפר מוצאים את האדם מן העולם. שכן, שימו לב למשפט הבא, מי שיש לו עין טובה, הוא שמח בחלקו ואין לו קנאה. כך מגדיר החידה את תלמידי אברהם אבינו, שהמידה הראשונה מאפיינת אותם זה עין טובה, שכן מי שיש לו עין טובה, הוא שמח בחלקו ואין לו קינה. מה המשפט הזה מקפל בתוכו? מלמד אותנו המהר"ל בפירושו למשנה, בפרקי אבות, בדרך חיים. דבר מאוד מעניין. חוש הראייה הוא חוש מאוד עוצמתי. אנחנו הרי יודעים הרי שגלגל העין היום בעולם הרפואי יכול להבחן מחלות שונות, וחז"ל אומרים שכל האישיות האדם מקופלת בעיניו, אבל דבר נוסף, מאיר לנו המהר"ל, ראייה היא לא רק עם העיניים, ראייה נמצאת גם כן בלב. שלמה המלך חוזר על זה כמה פעמים ואומר, וליבי ראה. בשפה שלנו, שאנחנו מתבטאים ואומרים, אני מרגיש, אנחנו מרגישים, פירוש הדבר, ראיית עיני הלב. אבל יש עוד מקום בגופנו שאיתו אנחנו רואים. אומר המהר"ל, וזוהי ראיית השכל. הרבה פעמים אנשים מדברים איתנו, ואנחנו רוצים לומר להם, אנחנו מבינים את מה שאתם אומרים, בצורה אחרת, בעברית, בלשון חז"ל אנחנו אומרים, רואה אני את דבריך, למרות שאני לא רואה כלום, אני רק שומע, לא, אני רואה, אומרים חז"ל, עם ראיית השכל, וגם אותו דבר, כדוגמה באנגלית, מדברים איתנו ורוצים לומר לאדם, אנחנו מבינים, מקשיבים, בין היתר צורת הביטוי, I see, אני הרי לא רואה, אני הרי רק שומע, לא, גם בלעז, אותו מטבע לשון, אני רואה את דבריך, I see. זאת אומרת, הראייה למעשה מתפצלת לראיית העיניים, ראיית הלב וראיית השכל. וכאשר הדברים קורים, הם קורים כמובן בשברירי שניות, אבל נסביר אותם בהילוך איתי, בעומק דבריו של המהר"ל. הרבה פעמים נשאל, נשאל את עצמנו, נכנסים לחדר, נכנסים למקום, מספר אנשים, עם מה אנחנו רואים דבר ראשון, את מה שקורה בחדר. התשובה הספונטנית תהיה, מה זאת אומרת, עם העיניים, אבל זה לא כך. הראייה הראשונה לעולם היא לא עם העיניים, היא עם הלב. איך אנחנו אומרים כל יום בתפילה, בקריאת שמע, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כותב רש"י, עין רואה מה שהלב חומד. כדוגמה, אדם קונה מכונית. מאותו רגע, אותה המכונית, תהיה אשר תהיה, הוא מתחיל לגלות אותם ברחוב. הוא מעולם לא ראה את המכוניות האלה, לא שם לב, לא נתן לזה תשומת לב, אלא עכשיו יש לו דבר כזה, אז הוא רואה, רגע, גם לא עוד פלוני יש, עוד מכונית כזאת עברה לידי, מעניין איזה שנה שלו, איזה שנה שלי, וכך כל דבר. לכן גם כשנכנסים לכל חדר, לכל מקום סגור, כל אחד וכל אחת מאיתנו רואים משהו אחר. אחד רואה את השולחן, אחד רואה את הספרים, אחד רואה את התמונה, אחד רואה את הצבע של הקירות וכך הלאה. למה זה כך? כי עיני הבשר רואים מה שהלב רוצה לראות, מה שמעניין אותנו. אדם נכנס לחדר, לאולם, למקום, מעניין אותו ספרים, דבר ראשון הוא יסתכל על זה. אחד אחר מעניין אותו המזוזה, או הריהוט, או לא משנה מה, על זה הוא יסתכל בתחילה. אז הנה לנו דבר ראשון, הראייה פועלת ראשית עם עיני הלב, וכמובן בשבריר שנייה זה משפיע על ראיית העיניים. ראיית הלב, הלב חומד, הלב רוצה. יש חמדה טובה ויש חמדה שאיננה ראויה. הלב חומד. אדם בא ואומר לעצמו, רגע, למה לפלוני יש ולי אין? מה, הוא יותר טוב ממני? עיני השכל ברוב הפעמים יאמרו לאדם מההסברים למה לי מגיע יותר מהשני, זה בכלל לא שאלה. נדיר, אבל זה קורה לפעמים, שעיני השכל יאמרו לעיני הלב, מגיע לו, תשמח איתו, יגיע לך פעם אחרת, תפרגן לו, אבל רוב הפעמים עיני השכל יגידו לאדם, לי מגיע הרבה יותר. מקסימום אני מוכן להתפשר שאנחנו שווים. אז אם אנחנו שווים, למה יש לא יותר ממני? עכשיו, מה שקורה, שוב, זה גם קורה בתהליך מהיר, אבל לומר את זה בהילוך איתי, עיני השכל יש להם סטטוס מיוחד. המשנה אומרת בחגיגה, כל מי שלא חס על שכלו, לא חס על כבוד קונו. מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה, שהשכל זה הנשמה. משפט מעניין ביותר, שהשכל זה הנשמה. זאת אומרת, חלקים גדולים בגוף, אפשר להשתיל איברים מאדם אחר. מעולם לא הייתה השתלה של מוח. כי השכל זו הנשמה. כל אחד והנשמה שלו. ולכן, זה גם נקודת החיבור שלנו עם מה שמעלינו. נקודת החיבור שלנו עם מה שמעלינו. דרך השכל. ולכן, כאשר אדם בעיני שכלו, מפריע לו למה יש לשני, למה לא מגיע לי, זה בעצם מדליק נורה אדומה, שם למעלה, ביחס לאותו פלוני, ולפעמים מביאים את התיק שלו, באמת, מר, כל הזמן מהירים לנו להסתכל בתיק, ואם האדם, לפי מעשיו, בלי קשר לזה, מגיע לעונש מסוים, אז בעצם מי גרם לו לזה? אותו אדם שיצר את הכתרוג. אז מכיוון שהוא גרם, אז דרכו העונש מגיע. איך? עיני הלב ועיני השכל מתחברים בשבריר שנייה לעיני הבשר, וכך פוגעים באדם. זה הכוח של הראייה שיכול לפגוע בשני. כוח גדול, כוח חזק מאוד. רק כדוגמה, כדוגמה, המלבין מסביר, פסוק במשלי, אל תלחם את לחם רע עין, ואל תתאבה למטמם. אדם שהוא רע עין, אל תאכל אצלו. למה? כי הוא אומר לך, אכול ושתו יאמר לך, וליבו בעל עמך. זאת אומרת, אדם עובד אצל פלוני, ואת צורת התשלום, חלק במזומן, חלק ביבול. אל תאכל את היבול הזה. אם הוא רע עין, אומר לנו המלבים, במשלי פרק אף ג', כי ניצוצות רעות יוצאו מעין רעה, שורשם בפחיתת הנפש, המבית ברעת עינו, והם כזיקי מוות על הדבר המובט, וכבר הזכירו שבעל עין הרע, הביט בקביעות על פת לחם, ונמצא בו מוות ומשקלת. מעניין מאוד, כותב את זה גם החזון איש, בתחילת בבא בתרא, שם הסוגיה של עין, של עין רעה, כך הוא כותב שם, בהיזק ראייה, מה הכוח של היזק ראייה? אז הנה לנו, אנחנו בעצם רואים פה שכל הסתכלות שלנו היא בעצם מורכבת ראשית מעיני הבשר, שמקבל את הכוח דרך עיני הלב, עיני הלב לעיני הבשר, וכמובן עיני השכל. ולכן, אם האדם רואה את השני בעין טובה, על זה נאמר בגמרא בסוטה בדף למדי, אין נותנים כוש של ברכה לברך, אלא לטוב עין. שנאמר טוב עין, הוא יבורך, אל תקרי יבורך, אלא יברך. לכן תמיד לאורח נותנים לברך, כי הכניסו אותו הביתה, הוא שמח, מערכים אותו, ודאי שיש לו עין טובה, אז הוא המברך. מצד שני, כותב לנו אחידה, דבר מאוד מעניין. כותב, המספר בשבח אדם, בחוכמה או באושר או בבנים, אנחנו באופן ספונטני אומרים, בלי עין הרע. מה זאת אומרת בלי עין הרע? אנחנו בעצם אומרים, בשעה שאנחנו מספרים, כן, תשמע מה הוא עשה וזה, אבל בלי עין הרע, זאת אומרת, אתה אל תיתן לו עין הרע. זה הכוונה. חייב לבחוש שלא ישלוט בו עין הרע. ואם נותן עין הרע בחברו, כן יינתן בו. זאת אומרת, אדם יבוא ויגיד, רגע, יש פה סוגיה מעניינת של עין רע. ואם אדם נותן עין רעה, זה פועל, ניתן לכל מי שאנחנו מעוניינים לתת, חס וחלילה. אומר לנו אחידה, הפוך על הפוך, זה יחזור לאדם בהיזק הרבה יותר גדול. במילים אחרות, שהמשנה באבות אומרת לנו איזו עשיר השמח בחלקו, זה לא רק העשיר ששמח בחלקו שלו, אלא גם בחלקו של חברו. שמח עם השני, כל הכבוד מגיע לך, אשריך, אתה ראוי לזה. זה שומר עלינו מעין רעה. כי אנחנו רואים את השני בצורה הטובה. ונבין, נעמיק בזה קצת יותר. חג שבועות מגיע. נוהגים בהרבה קהילות, לא בכל הקהילות, בהרבה קהילות, תפילה תזכור לפני מוסף. תראו לכם, הישיבות מלאות, מגיע יזכור, רוב הישיבה ברוך השם יוצאת, תלמידים יש להם הורים ברוך השם עד 120 ויותר, ומעט נשארים מי שצריך לומר את התפילה, תפילה תזכור חשובה. למה שיצאו, שישארו כולם, מי שברוך השם יש לו הורים, ינוח קצת, אחרי הלימוד של הלילה, יאמר תהילים שראוי לומר בשבועות. למה יוצאים? נאמר בספר טעמי המנהגים, ונוהגים בשעת הזכרת נשמות שמי שיש לו אב והם בחיים יוצא מבית הכנסת, משום עין הרע. הוא יש לו הורים, אני צריך להגיד יזכור, אולי חס וחלילה, יתנו עין הרע, אז כולם ייצאו, מדהים. וחנה, מה היא מבקשת? ונתת לעמתך, זרע האנשים, אומרת הגמרא בברכות, המובלה בין האנשים. לא ארוך ולא גוץ, לא קטן ולא אילם, נורמלי. שלא יבלוט יתר על המידה, כדי שלא תשלוט בו עין רעה. כך מסביר לנו רש"י, על הפסוקים בספר שמואל. אז רואים את הכוח האדיר הזה של הראייה. בעצם, העין הרעה ממה היא נובעת? מהיכולת של האדם רק לראות את הפרטים, בעין קטנה, בצרות עין, רגע רגע למה יש לו ואין לי. אבל אם אדם גם יודע לראות את הדבר בהיבט רחב יותר, בצורה גדולה יותר, אז הוא אומר רגע, יש לו, מגיע לו, נשמח אותו, נחזק אותו, עד הרבה. יגיע פעם משהו אחר. זאת אומרת, היכולת לשלם את עיני הלב עם עיני השכל. השכל מאפשר לנו לראות את הדברים בגדול, הלב מרגיש את ההרגשה המיידית, זה היכולת לראות את הפרטים, שיש את האיזון ביניהם, יש את הכוח לראות בצורה נכונה, ולא רק עין טובה לשני, זה גם גורם לנו לחיות עם עין טובה. כל זה היה בשעת קבלת התורה. שהתורה באה ואומרת לנו, וכל העם רואים את הקולות. איך אפשר לראות קולות? לראות זה דבר גדול, רואים את התמונה בגדול, לשמוע תרי קל ללא משתאה, כמה מדברים ביחד קשה לעקוב, זה לא ברור, שמיעה חייבת להיות בצורה פרטנית יותר, לשמוע אחד אחר השני, לראות זה לראות בגדול, רואים את הקולות, פירוש הדבר, הגענו למצב מושלם של יכולת לאזן בין הפרטים לתמונה הגדולה. זה היה השיא של קבלת התורה. וכשיש את זה, הראייה היא תמיד ראייה טובה. כי אף פעם לא מגיעים לשום מכשול, כי אם יש איזה שבריר שנייה רגע, למה ככה? אבל בגדול באמת מגיע לו. ואם לפעמים רואים את התמונה בגדול, אז מיד יורדים לפרטים, זה מקבל איזון. זה היה אברהם אבינו. אברהם אבינו כל חייו ראה את השילוב, בין הפרטים לתמונה הגדולה. לכן אחרת אברהם אבינו לא היה מתקדם צעד אחד, ולא היה מגיע לכאן שהגיע. כי להגיע עם האמונה שהתורה היא מן השמיים, שאין עוד מלבדו, שיש השגחה פרטית, אלה יסודות האמונה שהתבררו לנו, היסודות האלה מיציאת מצרים, עד קבלת התורה ראינו את זה. ראינו את האין עוד מלבדו ביציאת מצרים ובקריאת ים סוף, ראינו את התורה מן השמיים, בשעת קבלת התורה, ראינו את המן, צלב, באר, את ההשגחה הפרטית לכל אחד ואחד מאיתנו, שיש את השילוב הזה ביחד, של הפרטים והתמונה הגדולה שרואים את הקולות, אפשר לשמר את זה על ידינו. ולכן מעניין מאוד, הזכרנו את זה פעם בהקשר אחר, אנחנו בשעת קבלת התורה באמת ראינו שתורה מן השמיים, לא תהיה מוחלפת, אבל מעניין שמאר סיני, אנחנו גם מתחברים לאר נוסף, חוץ מאר המוריה כמובן, שזה כולל את הכל, אלא מתחברים גם להר הכרמל, שם עומד אליהו מול נביאי הבעל, מי להשם ומי לבעל, הזכרנו את זה פעם בהקשר אחר, ויורדת אש מן השמיים למזבח שבונה אליהו בדקות האחרונות לפני שקיעת החמה, שזה היה הדדליין, ויצא הקריאה הגדולה של השם הוא האלוקים, זה השגחה פרטית, שהגיע לשם לשיא בלתי רגיל, ואנחנו את ההרגשה הזאת מרגישים במוצאי יום הכיפורים, לכן אנחנו באופן ספונטני עם כוחות אדירים אחרי יום 24 שעות של צום, האמירה הזאת מזיזה את קורות בית המדרש ובתי הכנסיות, ומשם להר נוסף, להר תבור, ששם הייתה המערכה הגדולה מול סיסרא, בלי שום סיכוי לנצח, מן השמיים נלחמו הכוכבים, כמו שאומרת דבורה בשירתה, שם היה ברור לכל אין עוד מלבדו. לכן איך אנחנו אומרים כל לילה, כל החיים בתפילת ערבית, ופרוס עלינו סוכת שלומך, סוכת ראשי תיבות, סיני, כרמל, תבור. שלושת האמונות האלה, סיני, תורה מן השמיים, כרמל, השגחה פרטית לאליהו, תבור, אין עוד מלבדו. וכל האמונות האלה נצרבו בנו מיציאת מצרים עד קבלת התורה. זה היה השיא של רואים את הקולות. עם זה היינו צריכים ללכת הלאה. לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. והמבחן, אם אנחנו באמת יודעים לשמר את זה, היה מתי שמשה בושש להגיע. אז הוא איננו. אז מה? אבל מי יוצא אותנו ממצרים? מי קרא לנו את הים? מי מאכיל אותנו יום יום במדבר? עם שרואה בלייב את המרכיבים של השגחה פרטית, אין עוד מלבדו בתורה מן השמיים. הנה, איפה הוא? אבל זה לא קרה, אז הכל התפרק. ולמה זה לא קרה? כי לא היה לנו את האיזונים בין יכולת חיבור של הפרטים לתמונה הגדולה. שאת זה קיבלנו בשעת קבלת התורה. וכל שנה בהתקדש עלינו חג שבועות. אנחנו נמצאים עכשיו בישורת האחרונה של שלושת ימי הגבלה. אנחנו מקבלים הסתכלות חדשה לקראת השנה החדשה. משבועות לשבועות. וזה נוגע לכל תחום בחיים. תמיד נאמר לעצמנו, אם טעיתי, כי באמת לא ידעתי לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. או ראיתי רק בגדול, בלי לרדת לפרטים, ולכן הגבתי בצורה כזאת. או ראיתי רק את הפרטים, ולא הבנתי את התמונה בגדול, והגבתי גם בצורה כזאת. שיש את החיבור הזה, זה המפתח. ולכן, כמה זה נפלא, מי ראה את החיבור הזה? בצורה מושלמת, רבי עקיבא. אותו רבי עקיבא בסוף מסכת הענית, שעולה עם חבריו לירושלים, רואים שואל יוצא מקודש הקודשים, הם בוכים והוא צוחק, והם שואלים אותו למה אתה צוחק, והוא מסביר להם, כי הם לא שואלים אותו למה אתה צוחק, כשאלה סתמית. תלמד אותנו, מה אנחנו לא מבינים, מה אנחנו לא רואים שאתה רואה, הוא מלמד אותנו. אם שרואים את הפרטים, את הדיטלס, זה באמת נורא. שואלים הלכו, מחוק, אין כלום, אבל הוא רואה את החרישה, ציון שדה תחרש, לא תחרב, אז אם יש חרישה היום, תהיה צמיחה, תהיה זריעה מחר וצמיחה אחר כך, הוא רואה מה שהדור שלנו רואה, ועוד הרבה מעבר לזה, אמרו לו, עקיבא נחמתנו, זאת אומרת, מה נחמתנו? מה העניינה של נחמה? נחמה העניינה, היכולת להבין, לראות את הפרטים עם התמונה הגדולה, לשרף את זה ביחד, זאת התורה, והמצווה, התורה זה התמונה בגדול, והמצוות אלו הפרטים. השילוב ללמד לעמך ישראל תורה ומצוות. השילוב הזה ביחד, שהשילוב הזה בא לידי ביטוי גם ביום יום. אדם גומר עסקה בתחום כזה, בתחום אחר. והרבה פעמים אדם מרגיש טוב, הוא עשה דיל נפלא. אם נתבונן בהחלטה שלנו, נראה כמה וכמה חשבנו, לא רק על הפרטים, גם על התמונה הגדולה, לא רק על התמונה הגדולה, גם על הפרטים. זה החיבור הגדול, זה הצירוף. ולכן, מעניין מאוד. עכשיו אנחנו מבינים מה הכוח שיש דבר ראשון בראייה. כי הראייה היא לא רק ראיית העיניים, זה השילוב של החוט המשולש, ראיית הלב והשכל, והתוצאה דרך ראיית העיניים בצורה הנכונה. או חס וחלילה להפך שאין את האיזונים ביניהם. וככל שאדם רואה בטובו של השני, אוהב ימים, מי זה אדם שאוהב ימים? זה אדם שיודע לראות טוב. אדם שרואה טוב, אוהב את הימים. כל יום זה התחלה חדשה, כל יום זה הזדמנות חדשה. ואדם גם מקרין את זה לשני. מקרינים לו בחזרה, ביודעים או בלא יודעים, עין טובה. זה הברכה הגדולה. זה קבלת התורה. כל העם רואים את הקולות. להגיע לזה כל שנה, זה בידיים שלנו. כי האור של קבלת התורה מגיע. עד אלינו. ומעניין מאוד שכותב לנו הרשב"א בתשובה, מרבותינו הראשונים, מופיע גם בספרו של החידה, הוא מביא את זה בשם רבי יהודה חסיד, על תפילה שמופיעה בהרבה סידורים במוצאי שבת, במזמורים של שמירה לשבוע, 11 פסוקים יחידים בכל התורה, שמתחילים באות נון ומסתיימים באות נון, וכל הפסוקים האלה, בכוחם לתת לאדם לראות ראייה נכונה. מה מיוחד באות נון? האות נון היא לא רק אות באלף בית, היא גם אות שמסמלת בארמית דג. דג נקרא בארמית נון, שבורא עולם רואה את הדגים, אונקלוס אומר נון. המיוחד בדג, העין שלו תמיד פתוחה. תמיד פתוחה. דג טהור, תמיד העין שלו פתוחה. דג כשר, העין שלו תמיד פתוחה. וגם חלק מהזמן הוא שוחה נגד הזרם. עין פתוחה זה עין טובה. עין רע זה נעל, זה הצעות על הפרטים, ואז הדבר מתפספס. אבל כשיש את הראייה הנכונה, יש את הברכה הגדולה. לכן, חז"ל באים ומלמדים אותנו עד כמה בורא עולם נותן לנו ומשאיר לנו למרות חורבן המקדש. ברכה שמלווה אותנו כל פעם בברכת כהנים, ברכה השם וישמריך. שמריך מה מעין הרע, אז מיד אחרי זה יאר השם פניו אליך ויפונקה. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. יש את האור, כי יש את הויחונקה. יש את הויחונקה, כי יש את מה וישמריך. אז יש את החן הגדול. חן שאנחנו הולכים לקראת קבלת התורה, נראה באמת, אנחנו חיים בדור שהתמונות מתחלפות כל כך מהר בכל המצבים, בכל העולם. תמיד נראה את הדברים, אין בחיבור הפרטים, אין עם התמונה הגדולה ביחד. אז נוכל באמת מכוח זה לזכות לעין בעין, יראו בשוב השם ציון, שנוכל באמת לקבל אור מיום מתן תורה, והכל יהפך לקבלת התורה. נקבל את זה איתנו, נראה את הדברים באמת בעין הטובה, אז נזכה באמת בסייעתא דשמיא, שבורא עולם תמיד ייתן גם לנו בעין טובה, כפל כפליים, ונזכה באמת עוד בזו השנה לראות כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, מתוך ברכה, מתוך בריאות ומתוך שמחה, וכפי שנאמר על כל הברכות, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך כי הנה השם רופאך. ניקח את התורה באמת בהיבט הזה, נזכה לאורך ימים מימינה, משמאלה עושר וכבוד, ולוואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, חיים של ברכה, חיים של שמחה, חיים של מילוי כל משאלות ליבנו לטובה.